העסקי. יורם אוקדי, אחד על אחד עם בכירי המשק הישראלי. עכשיו, בחותמים שבוע.
כן, החזית העסקית והכבוד שלנו לארח את ארי שטיינברג, גם מנכ"ל השמורת וגם יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורסל, בוקר טוב.
בוקר אור.
וואי, איזה כיף שאתה פה.
כיף לי להיות.
שוחחנו פעם בתוכנית על השמורת, אבל זה היה לפני הרבה זמן. בוא נזכיר מהי השמורת.
מועדון האשראי וההטבות של הסתדרות המורים, 260-270 אלף מחזיקי כרטיס אשראי, 180 במועדון הרווחה שלנו, 180 אלף גמלאים. מורות, מורים, אנחנו 85% נשים, 85% נשים, שזה מועדון הנשי למעשה היחיד שקיים.
ותן לי סדר גודל של סליקה, כמה המועדון הזה
בערך סולק? כמעט 12 מיליארד שקל בשנה עובר באמצעותנו מעוגת המשק הישראלי.
אז בלשון המתה זה מועדון שרוצים להיות חברים בו, ומי שיכול להיות חבר בו הוא רק...
רק חברי הסתדרות המורים.
נו, אז יש לכם הטבות נהדרות, מורים, על מה אתם מדברים? זה כאילו, תמיד מדברים על המורה ולא מתוגמל מספיק, אבל יש את הצד הזה.
אגב, אני חושב שהמורה לא מתוגמל מספיק.
זה, אני מסכים איתך.
אבל המזכ"לית שלנו, יפה בן דוד, הביאה להם הסכם טוב עכשיו, גם למורים החדשים, גם לוותיקים, ומפה אני מקווה מאוד שנעלה ונצמח.
זה משתפר, אני מניח, אבל כן, אבל זו הטבה, אתה יודע, כולם תמיד רוצים להיות בחבר או בכל מיני מקומות כאלה, וזה, לפי מה שאתה מתאר, אז זה מועדון שכבר יש לו כוח קנייה מאוד מאוד משמעותי.
כן, כן, קונים באמצעותנו רכבים, ביטוח.
וזה אומר שאתה גם צריך, אתה והצוות שלך צריכים לנהל מסע ומתן, מה שנקרא, מול גופים כמו שצריך.
אנחנו עובדים מול כל המשק, בהחלט. אנחנו סדר גודל כזה, גם יש לנו שונות מאוד גדולה, ממורות גמלאיות ויורד, עד מורה מתחילה בגיל 24, 25, אז כל מה שבדרך אנחנו נותנים לו מענה, זה כלל עם ישראל, ערבים, דתיים, מרכז הארץ, פריפריה, אז כל אחד עם המאפיינים והייחודיות שלו, אנחנו צריכים לתת לו מענה ומספקים מענה כזה.
והרגשתם עכשיו, נגיד, שכולם רצו לקנות לפני סוף השנה בגלל מע"מ, או שזה משהו שיותר העיתונות הכלכלית המציאה?
אני לא חושב אני לא חושב פסיכולוגית שאומרים אחוז אחד, המשמעות של אחוז כזה היא באמת משמעות עצומה על המשק כולו. אבל הבן אדם הסביר, הרגיל, הצרכן הרגיל, שאומרים לו, עולה באחוז, הוא אומר, זה לא מה שגורם לו, אולי בדירות, ברכבים, אתה יודע, משהו שהוא סדר גודל משמעותי.
זה כבר אולי יותר.
כן, אז נותן מענה, אז יושב לו על צורך של מהירות הקנייה. אבל בגדול לא, הצרכן, במיוחד בישראל, מרגילים אותו לאט לאט, זאת אומרת, זה כמו הצפרדע שמתבשלת לאט לאט, אז זה בדיוק זה, אבל בהחלט יוקר המחיה הוא פקטור שאנחנו נפגשים בו עכשיו, נפגש בו השנה במהירות עצומה.
כי זה המע"מ, כי זה הקפאת מדרגות מס הכנסה, כי זה ביטוח לאומי, זה...
וכי זה צורך אמיתי של המדינה שלנו.
שגם המורה, גם המורה בעצם יש לו פחות כסף כדי לקנות בהגדרה, והחיים שלו יקרים, והעלו לו את הארנונה כמו לכולנו.
יש לכולם. המורה דווקא עוד משכורת יציבה.
המשכורת כן, אבל אפילו מדרגות המס שהוקפאו למשל, והמע"מ כמובן.
זה ישפיע על כולם, גם עלינו.
אני ממש מרוזב שאני לא חבר במועדון, אבל זהו, זה מה שקורה, זה אלה שחברים במועדונים רציניים, וזה פער משמעותי, נכון?
פער משמעותי בטח, בהחלט.
כלומר, מי שבא לקנות מכונית...
אחוזים, תראה, במכונית זה יכול בטח להגיע למשהו כמו 10,000 שקל הבדל.
זה הרבה.
כן, כן.
זה הרבה כן. מאוד, זה 10,000 מהנטו, זה נכון. הטבה מאוד מאוד משמעותית.
בהחלט.
בשנת מלחמה, כמו שעברתם עכשיו, היו, אני מניח, אתגרים אחרים, או שזו הייתה שנה
ברור, ש... בשנת מלחמה, אתה צריך להתאים, מלחמה זה מלחמה, זה לא, לשמחתנו, זה לא קורה כל הזמן, לצערנו זה היה, זה מאוד ארוך, אני מקווה מאוד שאנחנו בסיום, עם החדשות של הלילה, אבל אנחנו היינו צריכים להתאים את עצמנו ואתנו, תראה, חבלי ארץ שלמים יצאו מהתחום, עוטף עזה, הצפון כולו, זה אטרקציות, זה, אתה יודע, מקייקים וצימרים ובתי מלון ונופשים, אין, זה פשוט נמחק במשך כל הזמן הזה. אנחנו צריכים, והיינו צריכים, ומצד שני, הרבה מפונים מאוד הגיעו למרכז, הגיעו למרכז הארץ, גם להם צריך לתת מענה. ובעניין של בתי ספר, ממש משפחות שלמות, עשרות אלפי אנשים, היה צריך להכשיר להם בתי ספר מיידיים, להעביר אותם כיתות, מסגרות חינוך. אני לא צריך להגיד פה מה הנזק בילדים שלא נמצאים במסגרת חינוך כזאת או אחרת. זה מספיק קשה בזה שהם היו צריכים לעקור, היו צריכים להיעקר מאיפה שהם היו, אבל זה מאוד קשה גם להיקלט במקומות חדשים. עבדנו סביב לשעון עד היום, נתנו מענה לאנשים שלנו, שגם כן אנשי החינוך, אתה יודע, גננות, מורות, מנהלים, מנהלות, אנשים שעבדו במקום מסוים, עברו עם הקהילות שלהם למקומות אחרים. ואנחנו צריכים לתת מענה לזה.
מה השמורת עושה? כלומר, מה התפקיד שלה בדבר כזה?
השמורת בתפקיד הזה היא הגוף הכלכלי של הסתדרות המורים. אבל אנחנו חלק מהאקוסיסטם עצמו, שהוא הסתדרות המורים, בראשות יפה בן דוד, המזכ"לית, שעבדה על זה כל הזמן כדי להיטיב עם מי שמשרתים במילואים. בנות זוג או כאלה שמשרתים עצמם, אנשי חינוך שמשרתים. אלה שנקרו, וילדים של, ולהכשיר, וכן הלאה. שנתיים מאוד 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 קשות.
ומה עושים עם דימוי המורה? כי קודם כל אנחנו פוגשים מורים נהדרים לצד מורים שפחות מוכשרים. אני
יכול להגיד את זה. כמו בכל מקצוע, אבל אתה
לגמרי,
פוגש גם וגם.
ופעם היה חלום של הרבה מאוד אנשים להיות מחנך, להיות מורה. היום ההרגשה, אולי כי ההורים יותר קשים, אולי כי יש יותר אפשרויות, אני לא יודע.
בגדול החברה יותר קשה. החברה יותר קשה, וגם המגזר הציבורי כולו, בוא נודע על האמת, הוא לא נוצץ כמו שהוא היה פעם. פעם האנשים המבריקים ביותר והטובים ביותר, והיו חדורי שליחות והלכו לטיב עם הכלב. ואתה יודע מה, גם תוגמלו בהתאם. המגזר הציבורי תגמל את האנשים שלו לא רע. היום זה לא כך. היום זה סידור עבודה יותר, זה השליחות פחות מקבלת תפקיד. הרבה בגלל האוכלוסייה, אנחנו, ההורים שמתערבים בכל דבר. הילדים עצמם, שבו נודע לאמת, הם יותר חכמים מאשר אנחנו כשהיינו ילדים.
כן.
צריך להתאים, מערכת החינוך צריכה להתאים את עצמה.
פחות מחונכים, אפשר לומר בעדינות, נכון?
מצד שני, ראינו עכשיו, תראה את הדור הזה שהסתלבטנו עליו, דור הטיקטוק וכן הלאה, תראה איזה יופי עכשיו בצבא ועם הערכים, והם הסדרה, הם הדבר הכי נפלא שיש פה, ואנחנו רואים איזה עתיד נפלא יש לנו כשאנחנו רואים אותם.
אז אולי משהו בחינוך עובד,
אנחנו לא יכולים להסתלבט על הדור הצעיר.
אז אולי משהו בחינוך, בין אנחנו כהורים, בין אנחנו כמדינה, בין מערכת החינוך, כי בסוף תראה כמה הדור הזה שאין מילים.
אין מילים.
בטח הדור הזה, אני קורא להם בני ה-18 עד ה-25, ואלה שעושים מילואים ו...
בוא נרד אחורה, למערכת החינוך, יש לי שלושה ילדים במערכת החינוך, 17-15 ובת 10, שני בנים ובת. הבת שלי בת 10, היא יודעת הרבה יותר מה שאני ידעתי שהייתי בן 10. היא יודעת יותר ממה שהבנים שלי ידעו כשהם היו בני 10. עכשיו, זה אקספוננציאלי, זה קורה כל הזמן. המערכת לא מתאימה את עצמה לידע שהם צורכים מסביב, לאמצעים טכנולוגיים שהשתנו, כל העולם השתנה. ואנחנו עדיין מכשירים אותם לעולם הישן. אז א', הם מאבדים קשב, מאבדים עניין, ואנחנו לא מספיק גמישים ומהירים לתת להם את המענה. זה לא אנשי החינוך. אנשי החינוך חדורי שליחות, הם שם. בסוף היום, כשאתה מגיע למקום עבודה, המעטפת של העבודה קובעת לך הרבה מאוד את היכולות של מה אתה יכול לעשות. זה מה שצריך לתת. צריך לתת להם מענה, צריך לתגמל. הם שם, הם חדורי שליחות, הם עובדים כל כך קשה. אתה יודע, כולם אומרים, החופשים וכן הלאה וזה. אז בואו, אז למה אין לנו עודף? אין לנו עודף של מורים.
לי יש בקשה להורים, וחוויתי את זה עם הילדים שלי, תשחררו קצת. ההורים...
זה נזק לילדים, אני יודע, כאבא אני אומר את זה, כשאתה יותר מדי מתערב ומעורב.
מצד אחד הילדים רוצים להגן עליהם, מצד שני, גם הילדים צריכים להתמודד, וגם המורה לא יכול להכיל 35 הורים, בין אם זה בקבוצת וואטסאפ, בין אם זה בוואטסאפים אישיים בלילה, בין אם זה שיחות טלפון, עד כמה שהוא רוצה. וצריך להבין את זה, הדור שלי... גם הדור שלך, ההורים לא היו מרימים טלפון, הם לא יכלו. לא היו מעיזים, אני חושב.
אבא שלי היה צריך להגיע לבית ספר רק כדי לקבל דיווחים עליי, וזה אחד צדדי, בוא נאמר ככה. זה לא שהוא רצה את הדיווחים.
תכף נגיע גם לזה. איך קמת היום עם החדשות הנהדרות, או המורכבות, או...
מאוד מורכבות, מאוד מורכבות. קודם כל, כולי תפילה שבאמת כולם יחזרו, כולם יחזרו. זאת עסקה... לא פשוטה, חייבת לקרות. אנחנו חייבים להביא את כולם חזרה, זאת החובה של המדינה שלנו, זה הדבר שיכול ליצור את התיקון בפצע הכל כך גדול הזה שיש לנו. מצד שני, המחירים, אנחנו יודעים שהם לא פשוטים, והדרך, אבל אין ברירה, זה טוב, זה יום טוב. היום הזה טוב, אני כולי תקווה שזה יימשך עד הסוף כמו שצריך, כולם יחזרו הביתה, חובתנו.
טוב, הכיף שלנו זה גם לתת לך לבחור את השירים היום, אתה פה איתנו כל השעה כמובן, מה השיר שככה אתה אומר, בוא נפתח את הבוקר.
בוא נפתח את הבוקר, והנה חדשות טובות, בשורות טובות, ובכלל אני בן אדם אופטימי, מנסה להיות, יום שישי בבוקר, תראה איזה מזגבר, בוא נתחיל עם הפי אולי, או...
מותר לך, לגמרי, לגמרי.
הפי זה יפה.
פרה וויליאמס, הנה. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is. כן, השיר הזה מרים ללא ספק, וזה יום שמותר לנו קצת לזקוף עדיין עם מבט מודאג כלפי העתיד, אבל עם איזה שמחה קטנה בלב, לפחות למה שאנחנו הולכים. ארי שטיינברג איתנו פה, מנכ"ל השמורת, יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורסל, פה בחזית העסקית. יש לך קריירת ניהול מגוונת שאני מאוד אוהב, כי זה אומר שחווית כל מיני דברים לפני שהתיישבת, נגיד, על התפקיד האחרון שלך. קודם כל, היית יזם.
עד היום. נגיד, בגיל... היום אני יזם במגזר הציבורי. כן. אבל כן, יזם.
יזם זה אומר, קם בבוקר, אני תיכוניסט די-ג'יי ואני הולך לעשות כסף, או שזה יזם גם מקים רשת המבורגרים?
קודם כל, יזם זה עובד. אני מגיל, אני חושב, 12 עובד. עבדתי בסופר ועבדתי לאורך כל הזמן. אני חושב שהעבודה היא ערך באמת עליון, וזה נותן לך הרבה מאוד בדרך. אני, בניגוד להיום, היום לא נותנים לילדים לעבוד. אני חושב שזה כן צריך לתת להם, אולי מוגבל, אולי עם פיקוח, אבל זה באמת ערך שהם לא מקבלים בשום מקום אחר. וכן, אז התחלתי מוקדם. התפתחתי להיות די-ג'יי. אחר כך זה גם נתן לי הרבה כיף בחיים, מעבר ל... גם כסף, כצעיר, כנער, זה נתן לי, זה אפשר לי הרבה דברים.
גם כסף, אני מניח שזה הפידבק שאתה מקבל מהאנשים, שאתה מרקיד אותם או גורם להם לשמוע מוזיקה.
כן, א', מוזיקה זה אהבה מאוד מאוד גדולה שלי, והג'וי בזה שאתה גורם שמחה לאחרים, זה אדיר, זה סיפוק עצום.
לגמרי.
זה יכול להיות בזה, וזה יכול בכלל בעשייה ציבורית שעושים. כן, אז נכון, יזמות בהחלט ליוותה אותי כל הזמן, זה ואחרי חברת סאונד וחברת תאורה, ולעבוד עם משרדי ממשלה ופרויקטים גדולים ועם אומנים וכן הלאה וכן הלאה, עד שהגענו בטעות לקולינריה, לרשת BBB.
כן, שזה באיזה מתחיל, זה בורגוס שהתחילה?
בורגוס, בורגר בר, BBB זה בורגוס בורגר בר, למי שלא יודע.
אנחנו זוכרים את זה כבורגוס.
נכון, זה היה בהרצליה הסניף הראשון, שם הכרתי את אשתי. היינו שלושה שותפים שהתחתנו עם שלוש מלצריות שלנו, וזה הרבה ברכה, הרבה מאוד ברכה יש שם היה בסיפור הזה.
ולא פשוט להיות בעסקי המזון בלשון המעטה בישראל בטח ובכלל, נכון. זה די תובני, נכון?
במיוחד בישראל, כי בגלל היציבות שקיימת פה בכלל באופן משקי, אז עסקי מזון נפגעים יותר מאשר נניח בחול. אני הייתי מצד, אף פעם לא מצד הקולינרי של העניין, אוקיי. אין לי מושג.
לא הייתה על הגריל.
אני יודע לאכול מעולה, וזהו.
יותר השיווקי, העסק.
הפיתוח העסקי. פיתוח העסקי זה מה שעשיתי, מה שאני עושה, זה השיווק, הפרסום, המיתוג, ההתקשרות עם זכיינים, הבנקים, מימון וכן הלאה.
כן, כבר כותב לי מישהו שיביא הנחה. אתה רואה אנשים, אתה מדבר איתם על המבורגר ישר זה. לא, הוא לא...
יש, תהיה חבר השמורת, אז יהיה לך הנחות.
זהו, בדיוק. הניסיון שלך גם בסקטור, בשלטון המקומי בעצם, הוא מאוד מאוד מעניין.
כן, נכון.
כי אני תמיד מסתכל על השלטון המקומי כמשהו ש... פה באמת מנהלים, זה שונה מהפוליטיקה המדינתית, הממשלתית. ראש עיר או ראשת מועצה מנהלים את העסק שלהם בצורה הרבה יותר נכונה מאשר...
כי הם עומדים לבחירה. בסוף היום הם עומדים כל חמש שנים לבחירה, ואם הם טובים הם נשארים, אם הם לא טובים הם לא נשארים, וזה גורם להם להיות טובים. ההשפעה של ראש עיר על היום-יום של התושבים היא פי כמה וכמה משל כל הממשלה ביחד. בסוף היום, כמה פעמים אתה פוגש... את המשרד הממשלתי, חוץ מבדברים רוחביים, אני יודע מה חינוך שאתה פוגש לו איי-איי-איי, ותחבורה שגם לא מהמשובחות פה הכבישים וכן הלאה. אתה ברשות המקומית פוגש את העשייה האמיתית, את הניהול הציבורי, ואנחנו רואים ראשי רשויות, מה עשו לערים שלהם, הרבה יותר ממשרדי הממשלה, ככה אני יודע מה הדוגמאות, רובי גדנילוביץ' בבאר שבע.
לגמרי.
מרים פיירברג בנתניה עשתה את העיר הזאת למה שהיא היום, מדהימה. חיים ביבס במודיעין, כמה 10 או 15 שנה שם, מעיר חדשה, תראה את ההתפתחות וכן הלאה, יש לך ראשי ערים.
הם גם יכולים לנהל יותר בסוף, כי בסוף יש להם יכולת לנהל, גם כי הקואליציה העירונית היא משהו שכנראה יותר קל לנהל אותו.
קודם הם מופשם בשביל הציבור, אין להם ברירה. הם עומדים לבחירה.
כי הם יורדים בבוקר, הם פוגשים את הציבור.
זה היומיום שלהם. ולא, ויש תוצאות. בסוף הם לא עשית כלום חמש שנים. למה שנבחר בחשוב? אתה חשוב לי, אתה חשוב שאני אקום בבוקר עם חיוך. אני יוצא מהבית עם חיוך, מי שמשפיע על החיוך שלי זה ראש העיר הרבה יותר מכל שר. אז חשוב שהוא יהיה טוב. או היא, אני מאוד מאוד מאמין בנשים במגזר הציבורי, אני חושב שיש פחות מדי, אני חושב שהן הרבה יותר טובות מהגברים בניהול הציבורי. אנחנו רואים את זה גם בשלטון המקומי, אין מספיק, אבל כן, ראש העיר, ואתה יודע מה, גם חברי המועצה שאין להם תגמול, אז זה אף פעם לא יהיה טוב. כי ראש מועצה, חבר מועצה שנמצא במועצה ולא מתוגמל על זה, לאט לאט זה הולך ודוח, ואלה אם כן יש לו אספירציות פוליטיות, ואני חייב להגיד שאני מעדיף מנהיגים יותר מפוליטיקאים, זה לא אותו דבר, אולי כן. אפילו הפוך. וכן, השלטון המקומי משפיע עלינו לטובה, בדרך כלל, אנחנו צריכים סדירה מאוד חזקה בשלטון המקומי.
אני אפילו רואה פחות ראשי ערים, ראשי מועצות שעוברים לפוליטיקה הארצית. פעם ראית את
הם
זה?
הם צודקים, כי פעם באמת יכולת להשפיע בפוליטיקה הארצית. היום, אני אומר את זה בצער רב, אבל משרדי ממשלה הם רגולטורים, הם שם כדי להפריע לנו בדרך. הם לא שם כדי לעזור. אני לא יכול להגיד באופן גורף על כולם, אבל הרוב המוחלט. והם לא מייצרים. עכשיו, דרך אגב, יש הרבה סיבות למה. אם זה האנשים שפחות קוואליפייד לתפקיד, או אם זה המשפטנים, שיש אובר משפטנות בכל דבר, בכל פיפס שאתה צריך לעשות, אתה, היועץ המשפטי הוא בעצם הבוס, אומר לך כן או לא, אני מדבר בכל משרד.
או שאתה חלק מסיעה.
החשב, או שבקיצור, הפוליטיקה גורמת לך לא לעשות.
וספר לי קצת על התפקידים שלך בשלטון המקומי לאורך השנים.
בשלטון המקומי זה סיפור מעניין. נבחר שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות תרשיחא, המיתולוגי.
המיתולוגי מאוד,
מיתולוגי, כן. בכלל הוא ראש עיר מיתולוגי, לא רק שמעלות תרשיחא, הוא מדעתי מהבסיס של השלטון המקומי, היה גם חבר כנסת. נבחר להיות יושב ראש השלטון המקומי בארצי. וכמה חודשים בתוך התפקיד שלו, הכירו בינינו, עוד לפני הכירו בינינו, בלי קשר, באופן חברי, האחיינים שלו, הילדים שלו, עבדו איתי, הכרנו. והוא שאל אם אני רוצה להיות ראש המטה שלו באיזשהו שלב. מעולם, לפני זה לא הייתי שכיר, מעולם, מדבר, זה ב-2009. בדיוק היה לנו, מכרנו את רשת BBB וכן הלאה, זה התלבש, אתה יודע, מסוג הדברים האלה שאתה לא יודע למה קרו, אבל קרו. ורציתי, היה לי איזה ג'וק של מגזר ציבורי, אבל לא הייתי מוכן לשלם את המחיר של לבוא מלמטה. ראש מטה זה תפקיד רציני. אמרתי חיובי. פוטרתי אחרי כמה שבועות. בוא, המגזר הציבורי, למי שבא מבחוץ, זה לא אותו, זה לא אותה שפה בכלל. זה לא אותה שפה, זה כי, זה לא להגיד אותו מקצוע.
למרות שיש היתרון שאתה בא מהפרטי.
היתרון, אבל אחרי שאתה מבין איפה אתה נמצא. זה יתרון עצום, כשאתה יודע את שני העולמות. כשאתה יודע, רק אחד מהם זה לא. כמו שמי שמגיע מהצבא, מגיע, שאתה מתרסק, מי שמגיע, רק אם הוא מגיע ישירות, מי שמגיע מהמגזר, גם הפוך דרך אגב, מי שמהמגזר אתה בפוזיציות מאוד חשובות במגזר הציבורי, ואז אתה מגיע לשוק הפרטי, וזה בכלל לא אותו. אז אתה מבין כמה אתה לא יודע, וכמה עוול עשית למגזר הפרטי כשהיית בתפקידים. אותו דבר פה, אז אבל מהר מאוד הגענו להתאמות. מוניתי להיות סמנכ"ל כספים שם, אני התעקשתי להיות גם פיתוח עסקי, אמרו, איזה פיתוח עסקי יש בשלטון המקומי? אמרתי, אז תתנו לי את זה, ואתם תראו שיש. וכך היה. ואחר כך נבחר חיים ביבס. יושב ראש השלטון, ראש עיריית מועד מודיעין, מכבים ראות, נבחר, והשאיר אותי בתפקיד, הפכתי למשנה למנכ״ל, עשינו דברים גדולים יחד, ובאמת, עשינו, הפעילות העסקית שאני עשיתי במגזר הציבורי, שכביכול הוא כאילו לא מאפשר, אבל אין פעילות עסקית שניתן לעשות בגודל ובצורך, כמו במגזר הציבורי. רק צריך לרצות אבל, וגם צריך לא לפחד. ושם הצלחתי באמת דברים מטורפים, ומשם המשכתי.
עכשיו זה קרב סמכויות, השלטון המרכזי רוצה לקחת מהשלטון המקומי כמה שיותר, וכמובן השלטון המקומי רוצה להשאיר אצלו סמכויות, והוא גם אומר בצדק, אני יודע הרבה דברים יותר טוב לגבי התושבים שלי, בין אם זה רווחה ובין אם זה חינוך, תנו לי יותר.
אין שאלה בכלל שהמגזר הציבורי הוא זה סליחה, השלטון המקומי צריך להיות זה ששולט על החיים, הוא שולט על החיים שלנו, הבעיה עוד פעם, זה משחק של שליטה, זה לא שאומרים לך במשרדי הממשלה, אנחנו יודעים יותר טוב או נעשה את זה יותר טוב, זה חרטה. הם לא עושים את זה יותר טוב, הם שלא. רוצים שליטה. כן. זה עוד פעם, העניין הפוליטי מול המנהיגותי. עיר שמתנהלת, מי שיכול לקחת מתל אביב את מה שנהיה ממנה בזכות העירייה? מי יכול להגיד, מי הגיע, איזה עוד הישגים? במדינת ישראל כולה יש כמו בעיר תל אביב. כי תל אביב עיר איתנה עם כסף, אבל עם ניהול מקצועני, תראה מה נהיה ממנה. לא סתם אומרים מדינת תל אביב, זה לא לגנאי, ההפך. כן. הם הוכיחו כמה טוב ניתן לנהל כשאתה באמת מנהל.
ובאמת באמת עולה השאלה, מה היה קורה לו היינו נותנים למשל לרשות מקומית תקציב חינוך, קחו.
היה קורה רק פיקוח. טוב. אני טוען שגם, אתה רואה את זה בלא פורמלי, החינוך הלא פורמלי היום. החינוך הלא פורמלי הוא החדשני יותר.
כן.
הוא נותן, וזה בשעות של הרשויות המקומיות, זה במתנסים, וזה בשעות של אחרי בית ספר. אני אומר את זה בצער רב, אבל עובדה. א', זה עולה ופורח, השתתפות של בני נוער, של הרבה יותר בני נוער כל הזמן, וזה נותן להם את ה... בגלל הגמישות ובלי הרגולציה הכל כך מחמירה הזאת שיש לך בפיקוח על כל פיפס, מה זה אומר או מה הוא חושב, או גורמים לך לכל רצון להתחדשות, אתה יודע, מדכאים לך אותו, אז עובדתית, רק טובה יוצא מזה, וזה חייב ללכת לשם, חייב ללכת לשם. בסוף היום כמה אנחנו פוגשים את השלטון המרכזי, זה לא מפריע לנו, זה מפריע לנו ביום יום, אבל זה לא מעצים אותנו.
לגמרי.
השלטון המקומי כן.
אני החלום שמישהו עושה פיילוט, ייקח מועצה מקומית, שיקח את מועצה מקומית ירוחם, או ייקח את רוביק דנילוביץ' ויגיד להם...
אבל אתה רואה, לא, רוביק דנילוביץ' לא חיכה. הוא לא חיכה למדינה. על אף המדינה, הוא עשה את באר שבע מה שהוא עשה. וזהו, אי אפשר לקחת את זה ממנו. זה בן אדם אחד משוגע. מנהיג עצום שלקח על עצמו ולקח את באר שבע לאן שהוא לקח. תסתכל מה היה לפניו. אז תגיד, אבל זה התפתחות, זה הנדלן וכן הלאה. לא, אבל הביא לשם הייטק, והביא את האוניברסיטה העצים, וקריית
הצבא,
ובית חולים, והחינוך, ופשוט זה סוג המנהיגות שאנחנו צריכים.
איי, זה כיף ששיחה שובה. אנחנו נצא לכמה הודעות, ממש כמה הודעות קצרות, ואנחנו ממשיכים עם ארי שטיינברג.
עכשיו בחותמים שבוע עם יורם מוקדי, החזית העסקית.
כן, וחזרנו איתנו פה באולפן ארי שטיינברג, מנכ"ל השמורת ויושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורסל, שזה תפקיד שהייתי רוצה גם כן. כמה זמן אתה עושה את יושב ראש מנהלת הליגה?
משהו כמו, זה השנה השנייה, זאת השנה השנייה עכשיו, קיבלתי שנתיים של מלחמה,
מהרגע
שהגעתי. הזמן הכי מורכב של הכדור, עזוב, של הספורט הישראלי, ever.
לגמרי, לגמרי, ונתחיל בבעיה הבסיסית של שחקנים זרים, אלה שנשארו פה, כל הכבוד להם.
חד וחלק.
ויש כאלה שלא נשארו פה?
יש, ברור, יש כאלה שגם לא הגיעו. תראה, בשנה הראשונה זה היה עוד יותר קשה, כי זה בא משום מקום, התחלנו את הליגה בשישי, ובמשחק אחד, ובשביעי קרה מה שקרה, בשביל אוקטובר, הארור והמקולל. ואז היינו צריכים להתאים באי ודאות מוחלטת. השנה באנו לתוך אי ודאות, אז אתה יכול להכין דפאות מסוימות לאי ודאות, וזה מה שעשינו. לכן הליגה מתנהלת כל כך טוב, ובאמת משחק אחד זז עם כל הטילים וכל המורכביות וכן הלאה.
ומגבלות קהל גם כן, שזה מאוד לא נעים.
מגבלות קהל, היינו צריכים להזיז אולמות, היינו צריכים, כן, בהחלט.
שזה לא כל כך נעים לשחק בפני אולם ריק.
יותר מזה, תראית באירופה למשל, שהבית של הקבוצות שלנו, המקומיות, הוא בחוץ.
בואי, זה נראה נורא.
זה אומס מטורף, זה נראה רע, זה אנרגיה רע, זה משפיע על הכל, ועם כל זה, אנחנו... עונה מעניינת, מאוד מעניינת.
הדילמה של המנהלת, אני מניח שהיא קיימת כל הזמן, עד כמה אתה נותן לשחקנים ישראלים מקומיים לפרוח, לבין זה שמביאים זרים כדי להעלות את רמת הליגה, ובטח הם רוצים להתחרות בליגות הבינלאומיות. זה איזון מאוד מאוד לא פשוט? נכון. הוא כל הזמן בדיון, או שיש
הוא כל הזמן בדיון. יש הסכמים, אני ירשתי כמה הסכמים שמסתיימים בסוף השנה הזאת, ובטח נשנה קצת. אני יכול להגיד, בקשר של השחקן הישראלי, השר מיקי זוהר, שבאמת מגיע לו מילה יותר מטובה, הוא באמת א' עושה את התפקיד שהוא שוחה
הוא אוהב את זה. כן.
הוא אוהב, כנראה אתה גם צריך לעשות מה שאתה אוהב כדי באמת להיות כל כך טוב, והוא שוחה בחומר והוא בפנים והוא עזר כל כך הרבה לספורט הישראלי, אי אפשר להבין כמה הוא עזר
הוא
בשנה הזאת.
הוא גם מנע את הקיצוצים, נכון? כבר היה חייב.
אבל מעבר למנעת הקיצוצים, קודם כל התחיל בכלל נושא של השחקן הישראלי, התגמול. התגמול הזה הצליח. הרבה קבוצות החתימו רק ארבע זרים, ארבעה זרים, ושיחקו עם ישראלים. השכר של הישראלים גדל. אנחנו רואים כוכבים ישראלים שבלי זה לא היינו רואים אותם פורצים בשנתיים האחרונות. והוא ממש, זה סוג של מהפכה. אני מאוד מקווה שזה ימשיך. השנה הזאת מנענו קיצוץ מאוד גדול יחד עם השר, אל מול משרד האוצר, שגם לשר האוצר סמוטריץ' צריך להגיד מילה טובה בהקשר הזה.
כן. צריכים להסביר לאנשים
שקבוצות... זה סופר חשוב לספורט, זה כל כך חשוב, זה הגומר את הספורט, לא פחות.
כי אנשים מסתכלים על מכבי תל אביב או הפועל ירושלים, קבוצות שיש כבר ספונסרים נדיבים שמממנים, או עכשיו הפועל תל אביב.
מאוד קשה, בוא, בסוף היום, גם לקבוצות כאלה שמערכות באירופה, רק הטיסות האלה והמשחקים, ולחזור שחק משחק ליגה, בין שני משחקי בית וחוץ באירופה, והעומס, והשחקנים, עוד הפציעות, ושחקנים נוספים, זה עול כלכלי עצום, גם בזה
הם לא ממש רווחיות, אפשר להגיד את זה בעדינות.
לא, אף אחד לא בא לספורט בשביל הרווחים. זה לא באמת קורה.
זה רק בחוץ לארץ.
תראה, בחוץ לארץ יש לך הרבה יותר אוכלוסייה. בסוף היום בו אנחנו מדינה צעירה של 10 מיליון תושבים, ולמה שהגענו בכל זאת, זה באמת הישג עצום. זה לא פשוט יחסית לעולם.
יכול נכון? להיות שמישהו כמוני למשל אומר, אולי נוותר על חלק מהזרים, יהיו פה רק ישראלים, כן, נצליח פחות באירופה, אבל יהיה משהו שפחות יתמרץ את הרמה, ובסוף נבחרת ישראל בכדורסל, תגיע להישגים יותר טובים. זה נאיבי?
זה סופר נאיבי.
אוקיי.
תראה, העולם הוא שטוח. העולם הוא שטוח כבר, וכולם, בעידן הרשתות בכלל לא דפח את זה, כולם יודעים הכל, כולם רואים הכל. עכשיו, אתה לא חי לבד. מתאזרחים יש גם באירופה. עכשיו, באירופה בוחרים לך בצרפת, עזוב ארצות הברית, אני יודע מה, מתוך 200 מיליון, יש לך, אתה יכול לבחור את, לעשות את הפיקר, רגע נגעתי, עכשיו אנחנו 10 מיליון. מתוכם דתיים 20%, עודו סוגי אוכלוסייה וכן הלאה, נשים וכו. אתה צריך קדר כדי להגיע למצוינות שהספורט מצריך, אתה צריך אוכלוסייה הרבה יותר גדולה.
כן.
ויש לזה מחיר.
אני עונה לעצמי, אני אומר לעצמי, אם הליגה פה לא תהיה ברמה, גם הישראלים הטובים יברחו מפה.
לא, וגם לא יהיה אוהדים. לא יהיה אוהדים, ולא יהיה ספונסרים, ולא נוכל לשחק באירופה, כי אנחנו לא נהיה ברמה. גם ככה קשה לנו מאוד מול הכסף הגדול שיש שם, ועם כל המורכבויות שיש פה, גם בזה אני מסכים, תראה, בסוף היום ליצור זהות עם קבוצה, אתה צריך את הכוכבים המקומיים.
מאוד מאוד.
אבל בסוף היום האוהד רוצה שהקבוצה שלו תנצח.
כן.
איך היא תנצח? ככה. אז זה לא יגרום לנבחרת ישראל. דרך אגב, נבחרת ישראל בכדורסל היא מעולה. כן. עם הישגים טובים, לאורך כל הזמן, אז רואים את זה. מה שכן, צריך להשקיע בנוער, וצריך להשקיע בנערים, וכן, כן כל הזמן לתת תקציבים עודפים לשיתוף שחקן ישראלי, כמו שבדיוק עשינו עם מתווה השר הנוכחי. זה נותן, זה עושה, הכל בסדר, כדורסל טוב, ספונסרים חדשים, טובים. מתן אדלסון בפול ירושלים, אופיר עיניי בפול תל אביב, אתה רואה בני הרצליה איך משחקת, מכבי רמת גן, איזה כן. הישגים, הפול חולון. בוא, יש כדורסל, אז לא צריך לתקן מה שלא מקולקל. צריך לדייק.
ומה אתה לוקח מספורט? אני למשל לא אוהב לקחת מספורט בעולם הניהול הרבה מאוד, אני חושב שזה מודל טוב לניהול. מה אתה לוקח מהספורט שאתה כל כך אוהב גם בקיבו להשמורת נגיד?
רגע, לפני זה, אני חושב שספורט מעבר לזה שהוא טוב לניהול, הוא טוב לחינוך.
אוקיי.
ומי שבמסגרת ספורטיבית בגיל הנכון, מה שהוא מקבל בספורט, הוא לא מקבל בשום מסגרת חינוכית אחרת. וזה מנבא הצלחה. אני אנמק. הבנים שלי בקבוצת כדורגל, שניהם בקבוצות כדורגל. הבת שלי בהתעמלות. עכשיו, לא משנה מה, שזה יהיה בדוקים, שיהיה בשחמט, שיהיה במסגרת. דרך כלל, מסגרת קבוצתית אתה לומד יותר מאשר מסגרת פרטית.
כמובן.
ברור שבטניס אתה יודע, תעצומות הנפש אתה צריך וכן הלאה וזה, אבל זה ספורט סולו או ג'ודו מפקס אותך, וזה זה, זה אותם ערכים, אבל אתה צריך יכולות אחרות בסוג המקצועות האלה, אבל כך קבוצת כדורגל, כך קבוצת כדורסל, כך קבוצת רוקבי, כך כל ספורט קבוצתי, אתה לומד שם על אכזבות, ואתה לומד שם על הצלחות, ואתה לומד על הנאה, ואתה לומד על חברות, ואתה לומד על שותפות ומחויבות ומשמעת, וההשפעה של מאמן טוב על לאורך הדרך על השחקן היא לפחות כמו של מורה טוב או מנהל טוב בדרך, וזה סופר 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 משלים, אם לא אפילו גובר על כל הנושא החינוכי, במה ש... מה ש... מנבל לך הצלחה להמשך. אני חושב כן. שהיית ספורטאי טוב, או... לא, עזוב ספורטאי טוב, זה, כי זה כבר עניין של DNA, וגם עניין של השקעה, וכמה אתה יכול,
כמובן, כן.
וכן הלאה. אבל היית במסגרת ספורטיבית, אתה תגיע יותר רחוק.
זה גם לדעת לעבוד עם...
אני בטוח שאפילו יש לזה, זה מטעם... שניתן להוכיח אותו. אני מניח שיש מחקרים כאלה, אני כן. לא בדקתי את זה.
כי זה גם לדעת לעבוד עם אנשים, יש את אלה שהם הסטרים, ויש את אלה שעושים את העבודה השחורה, וזה אתה רואה בקבוצה.
יש את החיים, ויש את הלופר, ויש את הכנפר, ויש תגמול על זה שאתה משקיע יותר, ויש אי תגמול על זה שאתה משקיע פחות, והרצון לעשות עבור הכלל, והאכזבות, והלופריות, בוא, החיים. זה החיים.
כל זה לא קורה במסגרת של בית ספר, כי במסגרת של בית ספר, קחו כדור, צחקו שעה, זה לא...
לא, זה מעבר מסגרת של בית ספר מלמדת אותם, אמורה ללמד אותם כישורי חיים.
אוקיי.
מה אני אגיד לך? זה עובדתית.
אז לכל אותם מורים ששולחים את הילד שלהם לחוג, זה לא רק בשביל שהוא יהיה המרדונה או המסי הבא, אלא זה כדי שניתן לו כלים לחיים.
זה כחד וחלק, כל כך חשוב.
אגב, כמו תנועת נוער, לדעתי, אבל זה...
לגמרי. דרך אגב, זה לא סותר. אני בעד הכל, אבל זה בדיוק מראה לך, מחוץ לשעות הבוקר, לבית ספר שאנחנו שמים את הילדים, וזהו. תאמת, אין לנו גם השפעה על זה. עזוב אנחנו את המעורבות של הורים בתוך בית הספר שהיא לכשעצמה לא טובה. אני לא רואה את זה כדבר חיובי. לפעמים אולי זה הכרחי, אבל לא רואה את זה כדבר חיובי. ובסוף היום אנחנו לא, אין לנו השפעה על, על, על מה הם מקבלים שם ועל החיים שלהם ומה זה, איך זה מכין אותם לחיים. בכל השאר יש לנו.
כן.
ואנחנו צריכים את זה, וזה גם כלי אדיר, ספורט, תחשוב כמה, איך זה, עזוב מקרב עמים, איך זה מחבר בין, בין הפריפריה למרכז, זה נותן הזדמנויות, שוויון הזדמנויות, זה נותן לילד באמת עם פחות אפשרות לפרוץ, לפרוץ, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את הכוכבים הגדולים בסוף היום, זה כאלה שבאו ממצוקה, זה לא כאלה שילדי שמנת שהשקיעו בהם.
נכון. ואני מתחבר לדברים מאוד נכונים שאמרת בהתחלה, צריך לממן את זה, ובסופו של דבר, בטח בקבוצות הנוער והילדים, בטח להורים שידם אינה משגת, המדינה צריכה פה...
אני אגיד לך עוד יותר מזה, המדינה, מי שמתעסק בספורט, לא מתעסק בפשע. מי שמתעסק במי שעסוק בעשייה, פחות עסוק אחר כך ברחובות. אני מדבר לך כנערים וכילדים. זאת אומרת, זה באופן מובהק. השקעת בילד, נתת לפעילות ספורטיבית, הוא מגיע לשם, הוא פחות עושה צרות, נקודה. עכשיו, זה גיל קריטי, בואו, נודע על האמת. מה שקובע לילדים שלנו בגיל 14-15 הם כבר או פה או פה. זה לא... אנחנו צריכים להשקיע בהם בגיל הזה, מהגיל הרך, את כל מה שיש לנו, בשביל חברה טובה יותר.
טוב, בוא, ארי שטיינברג, בוא ניקח עוד שיר שככה מרגיש לך בבטן שאתה רוצה.
בוא נלך עם חיים משה, שאתמול לצערי לא הלכתי להופעה שלו בזאפה. אנחנו הולכים, אנחנו אוהבים את ההופעות שלו.
יש עוד הופעות שלו בזאפה, אל תפספס.
אנחנו נלך.
הוא בסוג של קאמבק, למרות שהוא היה שם כל הזמן, והוא זמר נהדר.
מהזמרים הגדולים שהיו ושישנם פה.
אז תן הזמן ללכת, השיר הזה אגב, יש לו גם ביצוע של זוהר הגוב, אבל יסלח לי זוהר המלך, אני חושב שהביצוע הזה יותר טוב. מילים ולחן, אבי ומדינה. הנה. כן, השיר הנהדר הזה של חיים משה, מילים מלחן אבי ומדינה, ושוב חוזרים לשיחה הנהדרת שלנו עם ארי שטיינברג, מנכ"ל השמורת, יושב ראש מנהלת הליגת העל בכדורסל. להשמורת יש ועידה, אני זוכר שראיינתי אותך על זה בתוכנית לפני איזה שנתיים, יש ועידה שנתית שאתם עושים כל שנה?
נכון. עכשיו, השנה הזאת זה יהיה ב-17-18 לפברואר.
זה ממש עכשיו.
לראשונה זה יהיה יומיים, אנחנו מכניסים עוד גורמים, עוד קבוצות לאקוסיסטם, שקשורות לאקוסיסטם של החינוך, לוועידה שלנו.
מה כן. מטרת הוועידה הזאת?
מטרת הוועידה בסוף היום ליצור שיח, בסוף היום זה יהיה ועידת החינוך של ישראל. זה שבוע החינוך של ישראל. זה ליצור שיח אמיתי בין כל הגורמים שמשפיעים על החינוך שלנו. בגדול, זה ועידה למנהלים. המנהלים של החינוך.
אוקיי.
החינוך, חברי הסתדרות המורים, הם מגיעים.
בין אם זה מישהו שעובד במשרד החינוך, ובין אם זה מנהל בית ספר.
חד וחלק.
אוקיי.
כל המנהלים שקשורים, אבל זה לא רק. כל האקוסיסטם עצמו זה כדי להפגיש אותם. בסוף אנחנו עושים תערוכה מאוד מאוד גדולה של חדשנות. עשיתי דבר כזה, עשיתי ועידה שנקראת מוני אקספו בשלטון המקומי.
כן.
ועידת חדשנות, והבאנו לשם את כל האקוסיסטם של השלטון המקומי, כדי שיחשף. הרי לא מספיק שראש עיר עצמו בא ורואה חדשנות כלשהי. בסוף היום האנשים, דרג הביניים הוא זה שבאמת דוחף, וזה שעושה, וזה שמקדם. ברור שצריך את אנשי החזון, אבל בסוף היום, איך אני אגיד את זה, יקביל את זה לצבא, הסרנים והערבי סרנים, אנחנו רואים את זה עכשיו, הם אלה שעושים את הדברים, ראשי אגפים בשלטון המקומי וכן הלאה, אז משם היה לי הרעיון, אני רוצה לגעת, השנה נוגע גם בספורט, אבל בחינוך וספורט וכל מה שקשור לחינוך, אז אנחנו מביאים את כל מי שבאקוסיסטם החינוכי, לאקספו בתל אביב, 17-18, מהעשרה ועד דיונים, והקאטון על נושא של מעמד המורה, ואיך להעלות אותו, אנחנו רוצים שכולם ידברו שם, כי לדעתי, אם הגיל הרך לא ידע לדבר עם היסודי, ולא ידעו לדבר עם חטיבות הביניים, ולא ידעו לדבר עם התיכון, ואחר כך והצבא, ואפילו בסוף היום החינוך האקדמי, אנחנו מפספסים.
כן.
הפערים הצטמצמו, הפערים השתנו, הילדים של היום כבר ציינתי, זה לא מה שהיה פעם, צריכים לדעת היום. עכשיו, עם מהפכת ה-AI בכלל, אנחנו צריכים להכין אותם לעולם אחר לחלוטין.
כן.
אנחנו צריכים לשנות פרדיגמות, לשנות תפיסות וחשיבות, בשביל זה אנחנו צריכים לדבר. אי אפשר שכל אחד אנחנו ברמת מדינה, אי אפשר שכל אחד ידבר, אתה יודע, רק מה שנוגע לו באותו יום, וזה מה שקורה לצערי. אז אנחנו רוצים באמת להפוך את זה בסוף היום למקום שבו מדברים על הכל, ושיוצאים משם דברים טובים לחינוך
בישראל. כי ועידה מוצלחת היא באמת כזאת, שאם גרמת למישהו לצאת עם מחשבה אחת בראש, ואפילו יותר, אז הצלחת.
נכון, ואני אגיד את זה לצערי, אין מי שיעשה את זה אם לא אנחנו.
אה, יפה. טוב, בסדר.
אז אנחנו עושים את זה, זה חלק מתפקידנו. המזכ"לית שלנו, יפה בן דוד, דואגת שאנחנו כולנו נביא את זה למקום הזה, עם התכנים הנכונים, ונביא משם את הבשורה.
והדילמה היום שיש לכל אחד לגבי החינוך שלו, אנחנו במסלול, אנחנו מוסללים, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לסיים תיכון ובגרות, ובגרות הכי טובה כדי שנוכל להתקדם לאוניברסיטה, ואוניברסיטה כדי שתקדם לתואר. רובנו יוצאים מהצבא או בחיים שלנו בלי לדעת באמת מה אנחנו רוצים לעשות. זה מסלול שבאמת אתה הכי, בוא נגיד, האקדמיה זה משהו שהוא מסת היום בקריירה ניהולית, בהצלחה, בהצלחה כיזם, ואני יודע שלך היה מסלול מאוד מקורי בחיים.
אנחנו רואים שלא. אנחנו רואים שבעולם זה כבר זה, בעולם כבר המהפכה הזאת קיימת. לי אין 12 שנות לימוד. עכשיו, לא רק לי, אני ממש הייתי חלק, הייתי באיזה בית ספר שהוא ממש קידש את הציונים. ולא היינו מופרעים. אתה יודע, אבל מי ידע להבחן אותנו מה אנחנו כן אז.
כן.
אבל לא התנהגנו בהתנהגות חריגה. פשוט בית ספר היה, לדעתי, לא התאים את עצמו אלינו. אפילו שכביכול אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למערכת החינוך. אני לא חושב ככה. ולראיה הרבה מאוד, עשרות חברים שלי שנשרנו לאורך התיכון, הגענו באמת לפוזיציות מאוד גבוהות, עם הישגים עצומים, חלקם בהייטק, חלקם מסחרי, חלקם במערכות החינוך וכן הלאה. אחרי זה השלמתי תואר ראשון ותואר שני,
בשביל ההורים. אתה במסלול הפוך.
בשביל ההורים.
מי צריך תיכון, יש תואר שני.
כן, זה כזה, אבל תראה, החינוך הוא כלי מעולה לצמצום פערים. אבל אם זה הכלי, בוא, בסוף היום, אם אתה תנתח, אז אולי מעולם הפיננסים, כן, זה מי שגמר אקדמיה וכן, בעולם המסחר לא. ולא פחות הצליחו, אולי אפילו יותר. וחוכמת רחוב היא לפעמים הרבה יותר מחוכמת האקדמיה. האקדמיה לא התאימה את עצמה.
לא, ברוב המקומות לא.
האקדמיה נשארה תקועה מאחור, מקובעת לחלוטין, עם אותם אנשים, בוא זה, ששומרים על עצמם, בוא נודע על האמת. אנחנו, איפה כל הצעירים, המהפכה הזאת צריכה אנשים צעירים. אתה לא יכול להיות מעל 30 או מעל 40 היום, ולחשוב שאתה, להתיימר, לחשוב שאתה יודע מה טוב לדור הבא. זה בולשיט בריבוע. אנחנו צריכים צעירים שיובילו, אני מדבר עכשיו על הכל. העולם, הוא משתנה לנגד עינינו באופן יומיומי. אנחנו צריכים אנשים שיכולים להתאים את עצמנו לשינויים האלה. זה מה שאתה חושב שזה מה שקורה?
לא.
יפה, אז זאת...
לא, אני גם רואה את זה מילדיי שעברו באקדמיה ו...
הצבא הוא סופר חשוב, אפילו כצעד בקריירה, וסופר חשוב לעשות אותו, וסופר חשוב להתמודד. דרך אגב, שם אתה גם נחשף למקומות, יש אנשים שמגיעים מקומות מסוימים לצבא, רק אז מבינים שהעולם הוא לא כמו שהם היו, שידעו עד היום איפה שהם גדלו וכן הלאה. צריך פה שינוי, צריך. בהחלט.
אין ספק, אני תמיד חושב בכל רם איך השינוי הזה יבוא, אבל חלק ממנו הוא חיי היום-יום. אני בטוח שהיום מורים כבר פחות יכולים להגיד לילדים שלהם, אתם חייבים ללמוד, חייבים תואר כדי להצליח בחיים, כי הם רואים את הדוגמאות.
תראה, זה עוזר, וזה נכון, וזה חשוב, אבל אם זה הדבר שמנבא, אני חושב שלא, אתה יודע, יכולים להגיד שאני מקשקש, אבל...
יש הרבה דוגמאות לכאן ולכאן. התוכנית הזאת מתחייבת לסיומה. זה לא יאומן. אנחנו קודם כל נזכיר שאחרינו הנבחרים עם יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, וחבר הכנסת שלום דנינו. זה הזמן כבר להודות לטכנאי השידור שלנו שובה לילל, על ההפקה פה איתנו אמילי חביב, ועמל ותרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ', ולנו יש זמן להיפרד על איזה שיר, ותגיד לי עם איזה שיר אתה מרגיש היום ככה קצת בבקש.
יש כל כך הרבה, אבל בגלל שאין לנו זמן, אני באמת רוצה, נגעתי בהנהגה צעירה, ונגעתי באנשים שצריכים להוביל ולעשות שינוי, ודווקא פה אני רוצה לפרגן לעידן עמדי. תשמע, זה בדיוק ככה אנחנו צריכים להיראות. הבן אדם נתן את נפשו, את גופו, עבורנו. עכשיו, כמוהו יש כל כך הרבה שצריך להצדיע להם. כל הדור המילואים הזה, כל הדור של הצבא הזה, כל מי שעושה עבור הכלל, אנחנו חייבים להרים לו, חייבים לתת להם את הכל, הכל לתת להם על מה שהם עושים. ועידן עמדי, בראש ובראשון, תשמע, הוא גם בחור מדהים, גם זמר מדהים.
לא, בחירה נהדרת,
פשוט להצדיע.
מבחינתי אני מצביע לו לכנסת אם הוא רק רץ. חלק מהזמן, עידן עמדי, מילים ולחן של עידן עמדי, ארי שטיינברג, מנכ"ל השמורת ויושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורסל, איזה כיף שבאת היום.
היה לי כיף גדול, תודה רבה.
זה עבר כך.
שבת שלום.
רק בשורות טובות, שישובו לתת.